שלום וברכה לכולם. אצלי זה ערב טוב. רציתי בכל זאת להמשיך בקביעות. ליקוטי שיחות, כרך י"ח, שיחה ראשונה לחוקת. עצוב מאוד לשבת לבד בחדר ולהגיד את השיחה. הרבה יותר חיות ושמחה זה כשאתה יושב מול אנשים. או ביחד, אבל רציתי לשמור על הקביעות, כיוון שאין לי פה ספרייה ואין לי פה כלום, אני בארצות הברית, אז לקחתי פשוט, השיחה גם תמיד מתפרסמת בדבר מלכות, גם הראשונה וגם השנייה, זה ליקוטי שיחות, פרשת חוקת, על פי מחזור הלימוד השבועי, ואנחנו בשיחה א'. השיחה מדברת למעשה לעומק, על חוקת, חוקת הפרה. והיא מדברת לעומק מה הדבר המיוחד, או מה אנחנו למעשה, הייתי אומרת כך, מה אנחנו יכולים ללמוד מחוקת לחיי היומיום שלנו. אנחנו יודעים שכתוב הוא, הרבי מתחיל, השיחה הזאת היא למעשה בנויה משתי שיחות. הרבי אמר את השיחות האלה, אחת הוא אמר בשיחת פרה, תפשין כפחת, והשנייה זה י"ב בתמוז תפשין כפתת. ושם אנחנו נראה גם את הקשר שהרבי מדבר על י"ב בתמוז, כן של הרבי. י"ב י"ג תמוז, זה הייתה השיחה בשבת. אנחנו באים עכשיו לראות מה אנחנו יכולים ללמוד, מה אנחנו יכולים להבין, ומה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיי היום-יום שלנו. אבל נתחיל במדרש שהרבי מביא בשיחה. זאת חוקת התורה, נאמר במדרש, ארבעה דברים, יצר הרע משיב עליהן לכתיב, בהן חוקה, אשת אח, וקלעיים, ושעיר המשתלח, ופרה אדומה. שבכל אלו קיימים דברים הנעלים מן השכל, דברים והיפוחם. זה מופיע במדרש רבה, פרשתנו יוטה, תנחומה, גם כאן. ואת חוקותיי תשמורו, דברים שהסטן משיב עליהם, ואלו הן אכילת חזיר ולבישת שעטנז, וחליצת יבמה, וטהרת מצורע ושעיר המשתלח, וזה אנחנו מוצאים ביומה, תזיין בית. זאת אומרת, הרב מביא פה את המקורות, שבהם אנחנו מבינים, למה כתוב זאת חוקת התורה, ולא כתוב זאת תורת הפרה. כמו למשל, שמצינו, בפסח זאת חוקת הפסח. זאת אומרת, בפרה כתוב זאת חוקת התורה. ולא כתוב, זאת חוקת הפרה. וזה מה שקשה. הרבי מביא דבריו של שלמה המלך, על כל אלה עמדתי, בפרשת פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי את חכמה, והיא רחוקה ממנה. מובן שעיקר החוקה, חוקה חוקקתי, גזרה גזרתי, מתבטא דווקא בפרה אדומה. עכשיו בואו רגע אחד ונבין באמת על מה מדובר ולמה. זאת אומרת, אנחנו מבינים ככה, שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, לא השיג מה זה פרה אדומה. זה הרבי אומר בשיחה א'. בבית, אנחנו מבינים שמשה רבינו כן מבין את הטעם של פרה אדומה, אבל לא בגלל שמשה רבינו הבין לבד את הטעם של פרה אדומה, אלא כיוון שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שילמד אותו ויסביר לו מה זה, והקדוש ברוך הוא באמת לימד והסביר לו. אז אם הקדוש ברוך הוא לימד והסביר למשה רבינו, למה שהוא לא יסביר גם לנו? ומה המיוחד שרק משה רבינו יודע מה זה? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה, וזה העיקר? מה קשה היה למשה רבינו? מה הקדוש ברוך הוא הסביר לו? מה התחבר לו? מה מזה אנחנו יכולים לעצמנו להבין מי זה משה רבינו? כל הדברים האלה נמשיך בסעיף ג'. ידוע שלא רק זאת חוקת הפרה, וכדומה, אלא זאת חוקת הפסח, וזאת חוקת התורה, אלא זאת חוקת התורה, שמצוות פרה אדומה היא התורה באופן כללי. ועניין זה מתבטא במילה חוקה. מובן שפרה אדומה היא כללות התורה, מצד החוגה שבה, שזוהי ההדגשה שהחוקה היא עניין של כל התורה כולה. מה הרבה מנסה להגיד לנו? הרבה מנסה להגיד לנו שבעניין הזה של חוקת התורה, שכתוב חוקת התורה, למעשה למה לא כתוב חוקת פרה? אז אנחנו יכולים להבין שיש פה דבר מאוד מאוד יסודי, שאם אנחנו לומדים אותו, אנחנו מבינים דברים יסודיים. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להבין, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא יכולים להבין בכלל מה זה יהיה. מה זה העניין של הפרה? אתה לוקח פרה, שורף אותה, אש, שזה אש שעולה למעלה. אתה לוקח את האפר, שם על מים, ומשפריץ במרכאות את זה על בן אדם. והבן אדם שהיה תמה, הופך להיות טהור, וואו, אפילו לא טבל במיקרו, זאת אומרת, זה פאק, זה... השפריצו עליו קצת מים מתוך המזרק, והוא נהיה טהור. זה פשוט אגדה. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין מה קורה כאן בכלל? אנחנו צריכים להבין שבכלל, זה מה שהרבי מסביר לנו, אנחנו צריכים להבין שכל דבר בתורה שאנחנו לומדים, גם אם זה משפטים, שכביכול אנחנו יכולים להבין את זה בשכל, וכך היינו מתנהגים, למעשה כל דבר הוא צריך ללמד אותנו, חוקה צריכה ללמד אותנו איך להתנהג, או איך להבין את התורה. ואמרנו שלימוד התורה צריך להגיע לעניין של מציאה, שלא על פי השכל. אבל יש עניין של יגעת, יגעים בתורה. זאת אומרת, עניין היגיעה מביא אחרי זה לעניין של מציאה, בהיסח הדעת. אז בהתחלה, קיום התורה הוא בגלוי, עניין נעלה מהשכל, ואז אני מגיע לדרגה של תורה, כפי שהיא בעצם, מעל ההבנה, תכלית הידיעה שלא נדעך. זאת אומרת, יש כאן מדרגה שאנחנו צריכים ללמוד ביגיעה, ואז הוא מצאת, ואז נקבל אור, נקבל הבנה, נקבל השגה. מה היה קשה כל כך למשה רבינו בעניין של פרה אדומה? למשה רבינו, השם גילה את הטעם של הפרה האדומה, כי אצל משה רבינו באמת היה עניין של מסירות נפש לקיום תורה ומצוות, ויגיעה באמת מושלמת. ולכן, הקדוש ברוך הוא גילה לו, כדי שלא ייפגם אצל משה רבינו עניין חשוב בעבודה ותורה ומצוות. כאשר שמע משה רבינו, אודות טומאת המת, הוא שאל, האם נטמע זה במה תהה טהרתו? והקדוש ברוך הוא בהתחלה לא השיב לו. באותה שעה נתקרקמו פניו של משה. אבל אחר מכן אמר לו השם שטהרתו היה לידי ולקחו לטמא מאפר שריפה החטאת. הוא שאל, וכי טהרי? וצריך להבין. ישנם טומאות בכמה פרטים עיקריים. אז בואו עוד פעם נבין. משה רבינו היה לו מאוד מאוד קשה. איך ייתכן שבטומאת מת אני לוקח קצת מים, אני מאזה והבן אדם נטהר? הוא לא היה מסוגל להבין את זה, משה רבינו. למשל, אנחנו יודעים בחלק מהטומאות, אנחנו יודעים מה קורה איתם. טומאת זהב ומצורה. לטמא מת, אסור לו להיות לשהות במחנה שכינה בלבד. אך במחנה לוויה מותר לו להיות. ואילו את הזהב יש לשלוח גם ממחנה לוויה. יותר חמור זה מצורה שנשלח מחוץ לשלושת המחנות, גם מחוץ למחנה ישראל. אצל זב ומצורע, טומאה יוצאה עליהן מגופן. ואילו טומאת המת, מת נובעת מגיעה במת, בין גיעה במת ועוד. מדוע איפה תמי משה דווקא על תארתו של תמי טומאת מת, אבל אשר נקרקמו פניו ולא על תומות אחרות, חמורות יותר ובמכל זה אלה שמופיעות לפני כן. אז עוד פעם נבין את הקטע, מה שלמעשה נתקרקמו פניו של משה, הוא לא היה מסוגל להבין איך מצד אחד יש לנו טומאת מת, שזה טומאה כל כך חזקה, ומצד שני הקלות שבה אפשר לפתור את זה. אז אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל טומאת מת. כל הטומאות האחרות של ישראל קשורות לגוף. הקדוש ברוך הוא כל יכול, ויש לנשמה כוח אלוקי שיכול להשפיע על הטומאה. הגוף יוכל בסופו של דבר להיטהר מן הטומאה. לעומת זאת, טומאת מת היא טומאה באה מגוף מפני שהוא איננו חי. גוף מופרד מן הנשמה. והוא עצמו אינו יותר מאשר אפר מן האדמה. וכאן התעוררה אצל משה השאלה, כיצד אפשר להיטהר מטומאה כזאת, הנובעת מניתוק הקשר של הגוף עם הכוח האלוקי, כוח הנשמה. זאת אומרת, איך ייתכן שברגע שבן אדם מתנתקת הנשמה מהגוף, איך יכול להיות שיהיה קשר, שיהיה טהרה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאדם יכול לעשות עבירה, ואם הוא עושה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, והוא מתאהר מזה. וזה מאוד 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 קשה לנו להבין איך זה הולך. אז אנחנו ננסה רגע אחד בעזרת השם להבין, שנייה אחת רק, בבקשה. יש לי פה בעיה טכנית, אוקיי. אנחנו מבינים שהגוף ניתק מהנשמה ומתורה ומצוות. כיוון שבהיות הנשמה בתוך הגוף, כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, ועל ידו, על ידי הגוף, היא למדה תורה, היא קיימה מצוות. הנשמה היא נצחית, חלק אלוקה ממעל ממש. אז בכוח התורה שהיא נצחית, יש אפשרות לפעול בגוף רושם נצחי דגלושת הנשמה והתורה, הנותר גם לזמן שלאחרי זה, כאשר ייפגרד הגוף מהנשמה, ומה היא טעמה, יכולה גם הטומאה הבאה מגוף המת להיטהר. עוד פעם, גם כאשר הגוף ניתק מהנשמה, ומתורה ומצוות, כיוון שבהיות הנשמה בגוף, בתוך הגוף ועל ידו, למדה תורה וקיימה מצוות, יש בכל את הנשמה, כשהיא נצחית, לפעול בגוף רושם נצחי של קדושת הנשמה והתורה, שהיא נותרת להרבה זמן, גם אם הגוף נפרד מהנשמה. ומה היא טעמה? יכולה גם הטומאה הבאה מגוף מת להיטהר. זה דבר מאוד 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 עמוק להבין אותו. זאת אומרת, לא משנה במה הבן אדם חטא, הוא יכול להגיע לכפרה, והוא יכול להגיע למצב שבו יחופר לו. אני רוצה עוד פעם לחזור ולומר. כשיהודי עובר על רצון השם, מה קורה? כשאנחנו אומרים מחיי המתים, מה זה אומר? שהבן אדם ניתק לגמרי מהקדוש ברוך הוא. לכן השם צריך לחיות את המת, שהבן אדם כבר מת. אז אדם שעובר על רצון השם, הוא מתנתק לחלוקין מדבקות באלוקות ובחיים הרוחניים. זוהי מיטה רוחנית. והמיטה הרוחנית הזאת מביאה למיטה גשמית, שממנה נובעת טומאת המת. עוד פעם, ברגע שיש לי טומאה רוחנית, היא משפיעה על טומאה גופנית. לפיכך, הפנים של משה נתקר כמו. איך אפשר להיטהר מטומאת המת? איך הוא שאל אותו, את הקדוש ברוך הוא, מטומאה באה מגוף מת, שהוא מנותק לגמרי מאלוקות. אז איך אני יכולה, ברגע שבן אדם מת, מת ברוחניות, ועשה כל כך הרבה עבירות, איך יכול להיות שיכול להיטהר מאותה טומאת מת? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זאת חוקת התורה. זה הכוח של התורה. הכוח של התורה הוא נצחי. אז אם הכוח של התורה הוא נצחי, אז התורה שהיא נצחית יכולה לתת את הכוח לאדם. הגוף הוא מנותק מן הנשמה ומן התורה והמצוות. אבל אז הנשמה שהיא נצחית, שהייתה בגוף למדה תורה וקיימה מצוות, היא יכולה להשאיר בגוף רושם, רושם נצחי של קדושה. גם כאשר הגוף מנותק ממנה, היא יכולה להיטהר, הטומאה הנובעת מגוף מת. ויש לומר שזה הדבר הזה, שחוקה נעלה משכל והבנה, כי לפי הבנת הנבראים יכול דבר אחד להשפיע על האחר, אבל כאשר ביניהם קשר, ולא כאשר אין ביניהם קשר, כשהם מתנתקים, הם נעשים הפכיים, דבר כזה לא יכול להיות. אני רוצה עוד פעם לחזור. זה דבר נפלא להבין. שיש מקור של החוכמה, מקור מאוד 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 פנימי, שהמקור המאוד מאוד פנימי הזה, הוא זה שנותן את הכוח ואת החיות, שגם בזמן שהכל מנותק, שכן יהיה אפשרות לא להיות מנותק לגמרי. זה באמת, זה דבר מאוד 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 יפה. זאת אומרת, כאשר הגוף ניתק מהנשמה, ומתורה ומצוות, כיוון שהנשמה, אני חוזרת שוב, הנשמה, בתוך הגוף היא למדה תורה וקיימה, והיא נצחית לו. אז בכוח התורה הזה, שזה הנצחיות, אפשר לפעול בגוף רושם נצחי, דקדושת הנשמה והתורה, שהוא נשאר לזמן רב. גם אחרי שהגוף והנשמה נפרדו, אז עדיין הרושם מאותו לימוד תורה מהנשמה הנצחית נשאר. טומאה יכולה גם טומאה באה מתוך המת להיטהר. זאת אומרת, העניין הזה של הטהרה הוא טהרה שמביאה פרה, אבל זאת חוקת התורה. זה עצם התורה, שהתורה היא נצחית, היא זאת למעשה שנותנת לנו את הכוח האדיר מהבחינה הזאת. אין שאלה. אני רוצה להמשיך. אמרנו שטהרה היא נעשית למעשה לדרך חוקת התורה. ובכוח התורה אמרנו, בגלל שהיא נצחית, היא יכולה לפעול רושם על הגוף, שגם אחרי שהנשמה עוזבת את הגוף, יישאר הרושם על הגוף. ההמשכה לגוף היא המשכת העצם, כי העצם נשאר תמיד. וזה נתגלה למשה. בבחינת חוכמה שבפנימיות שהיא עתיק. אך אין זה גורם חיסרון במסירות נפש של משה, כי כל מהותו של משה הוא מסירות נפש. זאת אומרת, הרבי אומר כאן, כל מצווה ומצווה צריך לעשות במסירות נפש. נכון, אבל אני יודעת מה, אני הולך לברך, אז זה לא מסירות נפש, אבל זה כן מסירות נפש. אני צריך להרגיש שאני הולך לעשות את המצווה מכל רמח, בכל הכוחות שיש לי. הפירוש זאת חוקת התורה, שבעצם כל ענייני התורה הם חוקים שלמעלה מהשכל. אז זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל, אז משפטים, אבל אני כן יכול להבין, כיבוד אב ואם אני יכול להבין. אבל הוא אומר לא. אפילו אם יש מצוות שאתה משתדל, כמו שהרמב"ם אומר, תשתדל ותנסה ללמוד אותם, אבל יש מצוות מסוימות שאין אפשרות להבין אותם בשכל. אבל צריך להתייחס לכל, גם החוקים וגם המשפטים, באותה דרך. זאת אומרת, אתה צריך להבין שנכון שאתה מבין בשכל למה שיהיה כיבוד אב ואם, אבל לא משנה. אתה צריך להתנהג עם המצווה הזאת וללכת ולעשות אותה במסירות נפש, כאילו שזה לא יודעת מה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין אותו. ישנה מצווה אחת שאי אפשר להשיג אותה ולהראות שבעצם כל התורה כולה והיא למעלה מהשכל. אילו היו כל המצוות מובנים בשכל, היה חסר לנו למעשה מסירות נפש. כדי שאדם יוכל נבל ברשות התורה, שהשכל יבין את ההפך מהתורה. אז למי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה את טעם פרה, אז למה הוא לא גילה לכולם? מה היה כל כך מיוחד במשה? כי משה, הוא היה בשמיים, בארץ, אותו דבר. זאת אומרת, משה היה בהתעלות כל כך גבוהה, שלא היה שייך להוריד אותו למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, רק הוא היה יחיד מופשט מכל דבר גשמי, ונשמה כל כך גבוהה, שהקדוש ברוך הוא אמר, וואו, זה באמת מדהים, באמת. אז אנחנו צריכים להבין, משה למעשה, הרב אותם חוזר על זה כאן, אם תסתכלו במשה רבינו דרגת החוקה בתת, אז וביוד הוא עוד פעם מסביר את העניין הזה שהחוקה, ההתארות מתאומת המת, נעשית על ידי השפעה של עצם האלוקות. זאת אומרת, חוקה שנתגלתה למשה קשורה דווקא להתארות מתאומת המת. כשההשפעה היא באופן שמקבל ומשפיע, אז אנחנו יכולים להבין שמשהו יורד למטה, המשפיע משפיע על התלמיד. אבל במקרה הזה כאן, זה משהו אחר לגמרי. למה? כי משה רבינו הוא חלק מהחוכמה, אז אין פה ירידה למטה, אין פה צמצום, אין פה משפיע ומקבל. הכל זה אין סוף. זאת אומרת, המציאות המקבל נשארת מובדלת. מקום שמשפיע עצמיות, ממש נעשה הכל למהות של עצם האלוקות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שההשפעה של עצמיות האלוקות אינה בגלוי, ולכן מתאפשרת תומת המת וההתארות ממנה היא חוקה, אך לעתיד לבוא, כשההשפעה מעצמיות התורה תהיה גלויה, יהיה גילוי של פנימיות עתיק, ויוכר בזה שמהות של הגוף היא הנשמה האלוקית שבו, ולא תתאפשר כלל תומת מת, חוקת ההתארות ממנה תתגלה אז לכל אחד ואחד. זאת אומרת, הדבר המופלא הוא שיש לנו כוח להיטהר, וגם אם איבדנו את כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, איבדנו אותה לגמרי ואנחנו מרגישים, וואו, אנחנו ממש אין לנו יותר קשר ואנחנו כל כך, כל כך, כל כך רחוקים, אנחנו צריכים להבין שיש לנו אפשרות להיות בקשר. והאפשרות הזאת להיות בקשר היא אפשרות נהדרת. והרב מסביר, עכשיו בקשר ל-י"ב בתמוז, הרב מסביר שמשה רבינו יש לו מסירות נפש. מה זאת אומרת מסירות נפש? מסירות נפש שאתה עושה את התורה ומצוות ממש במסירות נפש. חוקת קשורה ל-י"ב י"ג תמוז, כי ב-י"ב י"ג תמוז למעשה האדמו"ר הרבי הרייץ מצליח לקחת את הטבע שהטבע עצמו יהפך, והוא יוציא אותו מהמאסר. זאת אומרת, מצד הטבע הוא נכנס למאסר, והטבע עצמו הוא זה שיתהפך והוציא אותו מהמאסר. מה זה נס פורים? היה רצוף של ניסים המיוסמים בדרכי הטבע. עד כדי כך שהפה השר הוא הפה שהתיר. גאולת הרבה הפרידיק הרבה הרבה רייץ, שאותם אנשים שציוו לעשות אותו, שחררו אותו. וכאן אותו דבר בעניין פנימיות אבא ופנימיות עתיק. כאשר יורד שפע כזה לעולם באמצעות מסירות נפש, של, כמובן של הרבה, אז המהות לא ביטל הדבר את טבעו של העולם, אלא דבר זה עצמו הפך למציאות של הטבע שישאה, שסייעה לקדושה. אנחנו צריכים לומר שביהודי בתמוז, נס המלובש בטבע, שהוא למעלה מנס רגיל, שבא משם הוויה, ולכן פועל שגם הטבע יסכים להנס. יהודי בתמוז זה מה שאמרנו, שפנימיות אבא, פנימיות עתיק, שהנס נמשך בעולם על ידי המסירות נפש, שלא נתבטא לטבע, אלא שהמציאות הטבע גופה סייעה לקדושה. תודה רבה, כל טוב.